ככה זה. צהריים טובים. שינינו מסדר הלימוד הרגיל, ככה צעים ביום יום תענית. בסופו של דבר עניינה של התענית היא לזעוק בתפילה לפני השם. מי שלמד עכשיו בדף היומי, אז חווה את זה שם חזק, ככה את כל ה... באמת איזה ברכות מוסיפים ומה קורה ביום הזה מבחינת תפילות, אז לכן זה ראוי, זמן מתאים אולי ככה לעסוק ביסודות ממש של מצוות התפילה. אנחנו נראה פה, אנחנו נעסוק בהבדל בין המחלוקת הגדולה שיש בין הרמב״ם לרמב״ן. אני לא יודע אם נספיק בסוף, אם לא נספיק, רק תגידו לי רק שאני אזכיר את זה, מה שקיים, כי מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן היא בעצם מחלוקת של הבבלי והירושלמי. אבל בשיעור הזה פה אני לא יכול להספיק גם את זה וגם את זה, אז אני רק אומר לכם את זה כדי לכוון אתכם בסוף למקורות של מחברים בין הדברים. טוב, אז ניגש ישר ככה לעניין. אז אם כן, הרמב״ם בספר המצוות, מצווה ה', אז הרמב״ם מונה את מצוות התפילה כמצוות עשה, שהוא מגדיר אותה, איש שציוונו לעובדו יתעלה. שימו לב, לעובדו יתעלה. מעניין שפה הוא לא כותב את הביטוי להתפלל, אלא לעובדו. בהמשך נזכיר את זה, נחזור לזה. והוא מביא את הדרשה של חז"ל שעבודה זאת תפילה, מביא לזה כמה מקורות, מניין לעיקר תפילה, יש כמה מדרשים על זה. כל פנים, זה מצוות עשה להתפלל בכל יום. בכל יום, פה זה לא כתוב בכל יום, אבל בהלכה, איפה שהבאנו את ההלכה ברמב״ם בהמשך, במקור 9, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. כלומר, כשהרמב״ם מגיע להלכה, אז הוא אומר שזה לא, כי זה לא פעם בחיים להתפלל, אלא זה להתפלל בכל יום. אז זה דברי הרמב״ם. הרמב״ן, על המקום שם בהשגות, ספר המצוות, ההשגה היא ארוכה, אני תמיד ממליץ לראות את הדברים בפנים, אבל פה כמובן קיצרנו. אומר הרמב״ן, אלה דברי הרב, ואין הסכמה בזה. שכבר בירור חכמים בגמרא, תפילה דרבנן. כמו שאמרו בשלישי של ברכות, לעניין בעל קרי, שאינו מתפלל. למה? כי קריאת שמע ברכת המזון דאורייתא, תפילה דרבנן. וכן אמרו, ספק קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר. ספק יתפלל, ספק אינו מתפלל, לא חוזר. למה? כי קריאת שמע דאורייתא, ותפילה דרבנן. קיצור, השס מלא מזה שתפילה היא דרבנן. זה כתוב בהרבה מאוד סוגיות, הרבה מאוד מקומות. אומר הרמב"ן, איך אתה אומר שתפילה היא מהתורה? תפילה היא מדרבנן. הגמרא אמרה שהתפילה היא מדרבנן. הרמב"ן עצמו, מה היישוב הפשוט לכאורה לדבר הזה? הייתם שם בבית המדרש של הרמב״ם והרמב״ן, הרמב״ן מקשה, אתם הרמב״ם, הם רוצים לענות. מה הייתם אומרים? מה הייתם עונים לו?
אתם החיוב לתפילה,
זה... יפה. היית אומר, רגע, עצם החיוב של התפילה הוא מהתורה, בסדר, ככה יגיד הרמב״ם. מה שכל הגמרות אמרו, תפילה דרבנן, למה הם התכוונו? כוונו ל... זה גם הרמב״ם. גם הרמב״ם מסכים לזה שמהתורה המצווה היא להתפלל פעם ביום, אין זמנים, אין נוסח, אין כלום. זה הכל, כמעט אין כלום. לא מדויק, אבל כמעט אין כלום. יש מצווה להתפלל לנוכח המקדש ולהגיד משהו, שבח וזה. וחוץ מזה, הכל זה דרבנן. אז מה הבעיה? כל המקומות שאמרו דרבנן, התכוונו לזמנים, התכוונו לנוסח, התכוונו כל הדברים האלה, לא לעצם התפילה. אז הרמב"ן עצמו חושב על התירוץ הזה, אבל דוחה אותו. איפה אנחנו רואים את זה? תראו, מקור שלוש, אומר הרמב"ן, וכבר ראינו בהלכות תפילה, שאמר שחייב אדם מן התורה בתפילה בכל יום. אלא שאין מניין התפילות ולא משנה התפילה מן התורה. וכן כתב בזה המאמר שזמני התפילה אינה מן התורה, אבל חובת התפילה עצמה היא מן התורה. אז הנה הרמב"ן אומר את מה שאמרנו עכשיו. אומר, הוא עושה את העבודה, תראו איזה יופי גדולי ישראל, אה? מקשה עליו, ומה הוא עושה? ננסה לתרץ אותו. אבל זה כמובן רק בשביל של הקושייה הבאה, כן? אז תראו מקור ארבע, אומר הרמב"ן, וגם זה עלינו נכון בעיניי. כי הרמב"ן אומר, אני יודע שזה מה שאתה תרצה לתרץ לי. אז אני כבר מקדים לך את מה שאתה רוצה להגיד, ואני אגיד לך למה זה לא נכון. מה הוא אומר? שבעל קרי מברך על המזון לאחריו, מפני שהוא מן התורה, ואינו מתפלל עד שיתבול, אפילו עמד כמה ימים בקריו. ועוד שמי שנאנס ולא יתפלל שחרית, הוא במנחה הסתפק בעצמו, ספק יתפלל, ספק לא יתפלל. אם כן, לפי דבריו של הרב, היה צריך לחזור ולהתפלל. והם פסקו בכל ספק של תפילה, שאינו חוזר ומתפלל, מפני שידי רבנן. ואם איננה מצווה בכל יום, מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עלינו מן התורה? שיתפלל יום אחד בשנה? או פעם, בכל ימיו פעם אחת? אומר הרמב"ן, לכאורה אי אפשר לתרץ את מה שהרמב"ן, את מה שניסינו לענות לרמב"ן, כי כתוב שבעל קרי, עד שהוא תובל, הוא לא מתפלל. אז מה זה אומר? אם הוא לא היה בישיבה כמו נווה דקלים, שיש לה מקווה, שאוריין דואג שהוא גם יהיה חם כמה פעמים בשבוע, והוא יכול לטבול וזה, הוא נמצא... אין. אז ייקח לו כמה ימים עד שהוא יגיע לטבילה, בינתיים, לכאורה, מה? הוא לא יכול להתפלל, כמה ימים הוא לא יתפלל. והרי הרמב״ם אתה בעצמך אמרת שהמצווה היא להתפלל בכל יום. אלא מה? עכשיו מובלעת פה שאלה. תראו, זה מעניין, אני רוצה תכף להתייחס לזה כשאני אגיע לרמב״ם. מובלעת גם שאלה, מאיפה באמת לקחת בכלל הרמב״ם שהמצווה היא להתפלל כל יום? הרי זה לא כתוב בדרשות, כתוב ולעובדו בכל לבבכם, זה תפילה. מצוין. לא כתוב לא כתוב מתי זה. אומר הרמב״ן, אולי זה פעם בחודש. אולי זה פעם בחיים בכלל. לא כתוב, לא כתוב כמה זה, לא כתוב מתי זה. אז ממה נפשך? ממה נפשך? מי אמר לך שבכלל זה כל יום? אבל אם כבר אתה רמב״ם, יש לך איזה מקור, איזה הבנה שזה כל יום, אז הנה, תראה שבעל קרי יש לו כמה ימים שהוא לא מתפלל. אז מה, אז הוא מבטל מצווה מהתורה? אז אלא מה, סימן שמה, שהכל זה דרבנן. עד כאן? הערות, שאלות, משהו, דברים פשוטים. כן. מצוין. מעולה, אתה כבר תרץ את הרמב״ם. אני איתך. אני פשוט עשיתי עצירה רק כדי להגיד מה ראינו עד עכשיו. אני פשוט הרמב״ם, אני הולך להגיע אליו בהמשך. אז אני עכשיו, אני רגע עוצר. הרמב״ם אומר שמצווה תעשה להתפלל כל יום. הרמב״ן אומר, יש מקורות שזה דרבנן, ולא סתם דרבנן, אלא משמע שגם יכול להיות שכמה ימים אדם לא יתפלל, ובכל זאת זה בסדר, סימן שאין מצווה להתפלל כל יום. ואם זה לא כל יום, אז מתי זה? זה פעם ב? קיצור, כאילו הוא אומר לרמב״ם, תשמע, זה לא מסתדר, אלא פשוט זה לא מהתורה, זה מדרבנן, ועכשיו מדרבנן, הם אמרו, הם תקנו כבר את כל ה... אז הם גם יכולו להגיד, בעל קרי, אל תתפלל, כי אנחנו תיקנו תפילה, ואנחנו אומרים לך שאם אתה בעל קרי, אל תתפלל. אז עד כאן, הרמב״ם ושאלות הרמב״ן עליו. עכשיו אני ברשותכם הולך קודם כל, אם כבר עסקנו ברמב״ן, אז אני ממשיך עם הרמב״ן ואז אני חוזר לרמב״ם. נחזור לרמב״ם, אליהו, אז אנחנו נשתמש למה שאמרת כמובן כדי ליישב את הרמב״ם, אבל יותר מזה צריך להעמיק עוד יותר את הרמב״ם. אז מה סובר הרמב״ן עצמו? אומר הרמב״ן מקור חמש, אלא ודאי כל עניין התפילה אינה חובה כלל. אבל הוא ממידות חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבינו. כלומר, בכוונה רצויה, שלמה, לשמור באין ערורה. לא שנעשה המצוות בלא כוונה או על הספק אולי יש בהם תועלת. אתם מכירים את האמירה הזאת, לפעמים אדם ככה יש לו ספק באמונה, ואז הוא כזה אומר לעצמו, אתה יודע מה? אם אני לא ידעתי, אז יכול להיות שאני אוכל אותה שם בגיהנום וכל זה. אז ליתר ביטחון, אני לא יכול להפסיד מזה הרי. כאילו אם אני ידעתי, זה קצת, בחיים זה קצת יקשה עליי, אבל, כאילו הוא אומר כזה, אני לא בטוח בזה שזה באמת דרך חיים נכונה, אבל עדיף כאילו מבחינת ה... מבחינת המאזן, עדיף. אז אומר הרמב״ן, זה לא, לא, לא טוב, לעובדו בכל לבבכם, תחשוב למה אתה, תאמין, תברר את האמונה הזאת עד הסוף. זה נמצא בעובדו בכל לבבכם, לא אולי יש בזה תועלת, או מה אני יכול להפסיד מזה, לא. תהיה על זה, כי עניין מפתע את השם אלוהיך בכל לבבך, לאהוב את השם בכל לב ולב. שנסתכם באהבתו, בנפשנו, כלומר, אם אתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אתה מוכן גם למות על קידוש השם, אין לך ספק בזה, אתה חי את זה כדרך חיים, בכל לב הלב, לא עם איזה ספק, אלא עם בירור עמוק, זהו. כלומר, אומר הרמב"ן, קיצור, אין מצווה מהתורה להתפלל. זה חסד השם, שאמר לנו, אתם יכולים, אתם רוצים, אתם יכולים, אתם לא חייבים. אבל הרי כתוב, לא עובדו בכל לבבכם, יגיד לנו הרמב"ן, מבחינת תפילה זה אסמכתא, זאת אומרת, אם אפרופו תענית, נדמה לי שזה היה בתענית, בדף ב', הדרשה הזאת, הוא לא עובדו בכל לבבכם, זה תפילה, זה אסמכתא, זה לא באמת, זה רבנן, רבנן תקנו את זה, הרבנן עושים אסמכתות, אז זה אסמכתא. מה עושים בפסוק לא עובדו בכל לבבכם? אומר לנו הרמב"ן, זה מצווה אחרת, זה לא מצווה תפילה. זה מצווה לעבוד את השם באמת. עד כאן, לכאורה, אם היינו עוצרים פה את מי שימד הסוכות הרמב״ן ויעצור פה, אז הוא יגיד שפי הרמב״ן, פי הרמב״ן, זה לא מצווה. בשום מצב, זה חסד השם, וזהו. אז לא לעצור אף פעם באמצע, תמיד ללכת עד הסוף. כי ממשיך הרמב״ן ואומר, או לומר, שמכלל העבודה, שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו וליבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזהו כעניין שכתוב, אפרופו צום, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והריותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, והיא מצווה על כל צרה וצרה, שתבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה ובתרועה. וכמו שאמר שלמה, ייצר השמיים, לא יהיה מטר, רב יהיה, דבר יהיה, שידפון, ירקון, יצר לו איבה בארץ, כל נגע, כל מחלה, כל תפילה, כל תחינה, וכל המחל ישראל, שירידו איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה. ואם אולי יהיה מדרשם בתפילה עיקר מן התורה, נמנה אותו במניינו של הרב, ונאמר שהיא מצווה לעת הצרות, שנאמין שהוא יתברך ויתעלה, שומע תפילה, והוא המציא מן הצרות בתפילה, וזעקה ואבן זה. למה לפי דעתכם הרמב"ן לא עצר אחרי ההסבר הראשון? ולכאורה היה הסבר, הוא אמר, זה חסד השם, זה אסמכתא, ולעובדו בכל לבבכם זה לעבוד השם באמת. מה נראה לכם ככה הפריע לרמב"ן? בכל זאת ככה, איפה הוא הרגיש עם עצמו שאולי הוא צריך לדייק יותר את הדברים שלו. מה?
שייך למצווה אחרת.
מה? מה זאת אומרת?
ככה זה נראה.
רגע, זה המסקנה, אבל מבחינת ההגדרה בתפילה, אני אגיד לכם, לא, אני לא יודע, הרמב"ן הוא לא אומר לנו למה. אני אומר לכם את ההשערה. ההשערה שלי זה שהרמב"ן, אני חושב, הבין שהדרשה לעובדו בכל לבבכם היא לא אסמכתא. כלומר, שנבין, להגיד שזה אסמכתא, אפשר. זה לא שאי אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה. אבל הייתי אומר, זה לא פשוט להגיד את זה. אתה לא יכול על כל דרשה שלא מסתדר, כאילו, מה זה לא מסתדר איתך? אתה חושב שזה לא מצווה, אז אם בכל זאת, אבל חזל אמרו, יש פסוקים בתורה. כתוב, ולעובדו בכל לבבכם, ולכאורה זה תפילה. אז איך אתה אומר שזה לא, זה לא תפילה? לעובדו זה לא, לעבוד את השם, ותפילה זה אסמכת. אז הרמב"ן, בגלל שהוא היה מאוד, טוב, ברור, אני צריך להגיד את זה, הוא היה מאוד אמיתי ככה וישר עם עצמו, הוא בכל זאת ישב עם עצמו וחשב, אולי בכל זאת חזל כן, באיזשהו מקום אומרים שהתפילה היא מהתורה. אבל מצד שני, הרמב"ן עצמו אמר לנו שתפילה היא מה? דרבנן, זאת אומרת, כל המקורות הם... לכן, מה הפתרון נקרא לזה שהוא הגיע אליו? ש...
תפילה בעת
צרה. כלומר, הוא אומר, אתה יודע מה? יכול להיות, באמת יש מצב שיש מצווה מהתורה להתפלל. זה לא שאין בכלל מצווה מהתורה. יש מצווה מהתורה להתפלל. וזה לא אסמכתה. זה הפסוקים האלה, הם פסוקים ישירים, שהרמב״ם מביא לו אחד ולא שניים, דרשות, שזה הולך על תפילה. הוא אומר, כן, זה הולך על תפילה, אבל כל המקומות שזה הולך על תפילה, זה לא על תפילה כזאת יומיומית. זה תפילה רק בעת הצרה. רק אז יש מצווה להתפלל. והאמת, שזה פסוק מפורש בתורה. כלומר, בעצם הרמב"ן אומר, המצווה להתפלל היא חלק בעצם ממצווה אחרת, שמה היא המצווה אחרת? איפה בתורה יש התייחסות למה עושים בזמן של צרות? מה? איפה התורה אומרת מה לעשות בזמן הצרות? הכי תבוא מלחמה בארצכם. זה הרי שים, זה לא דווקא מלחמה, נכון? כל רעה שתהיה, כל צרה שתהיה, אומרת לנו התורה, תתקעו בחצוצרות. עכשיו, מה זה? זה תזמורת? הפילרמונית? מביאים את הפילרמונית ותוקעים בחצוצרות? הרי ברור שלא. זה תעניות, זה תקיעה שהיא כל כולה, היא תקיעה של תפילה. אומר הרמב"ן, אם יש מצווה להתפלל, היא בעצם חוברת למצווה שמפורשת כבר בתורה, ועכשיו בעצם עכשיו אנחנו מגדירים את זה כנראה לפי הרמב"ן כיחידה אחת, כי הרמב"ן אמר וגם הוא כותב שלהוריד את זה ממניין, יש בסוף ספר המצוות של הרמב"ם ברמוני תרי"ג מצוות, הרמב"ן יש לו השגות על הרמב"ם, בסוף ההשגות, מי שמכיר את זה, אז הרמב"ן בנון, הוא כותב, אני הורדתי מהמצוות של הרמב"ם 17 מצוות. כותב את המספר של המצוות שהוא הוריד מהמניין של הרמב"ם, וכנגדם, מה הוא עושה כמובן, הוא מוסיף 17 מצוות אחרות שהרמב״ם לא מנה אותן, והוא כן מנה אותן. אם תסתכלו שם בסיכום של ספר המצוות, לא חושב שהבאנו את זה, שלא הבאנו את זה, אומר הרמב״ן, מצווה ה', מצוות התפילה להוריד. רגע, אבל פה הוא אמר שבעת צרה זה כן מצווה. אז למה הוא הוריד את זה? לכאורה שישיר את זה, כמצווה להתפלל בזמן צרות. אבל למה הוא הרשה לעצמו להוריד את זה? כי איפה זה כבר קיים? במצווה לתקוע בשעת הצרות. כלומר, המצווה לתקוע בחצוצרות בזמן צרות, היא בעצם רחבה יותר והיא כוללת להתפלל בזמן הצרות. כלומר, אומר הרמב"ן, מסקנה, אומר הרמב"ן, אני מסכים איתך הרמב״ם שיש מצווה להתפלל בזמן הצרות, אבל אין מצווה להתפלל כל יום בזמנים כתיקונם. לצערנו הרב, אם אפשר רגע מילה אחת מעשית, ברוב הזמנים בעם ישראל הרמב״ם והרמב״ן לא חולקים. למה? כי כל הזמן יש צרות. אז ממילא כל הזמן צריך להתפלל. אבל זה כמובן, זה המציאות בפועל. אבל מלכתחילה, באמת לפי הרמב"ן, לא צריך. ופה אני רוצה רגע, לפני שאני עובר לרמב"ם כדי לדייק את שיטתו, אני רוצה לפני כן לעסוק בהבנת שורש המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. כי זה מחלוקת מאוד מהותית ויסודית בשאלה מה זה תפילה. מה זה תפילה? אם להתפלל כל יום או להתפלל בזמן הצרות, זה לא הבדל טכני, זה לא הבדל של מספר הפעמים, זה הבדל בגישה היסודית והעמוקה למה המגמה של תפילה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בתפילה, מה הנקודה פה. זה עניין שצריך להבין אותו לעומק. אז כדי להבין את הדבר הזה לעומק, נשאל על הרמב"ן עוד שאלה אחת, ואז מתוך הבנת דבריו, ננסה להבין גם את דברי הרמב״ם, ואז זה יהיה התפנית שלנו לכיוון הרמב״ם, ולסכם ולסיים את הדברים. השאלה על הרמב״ן, ששואלים כמה וכמה, היא שאלה מתבקשת מאוד, ששואלים, מה, אתה פונה לקדוש ברוך הוא כשאתה צריך אותו? איזה מין דבר זה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא כשאתה צריך אותו? זה לא, לכאורה זה לא מתאים. זה נראה קצת כזה, כאילו אתה סוג של משתמש בו. טוב, אתה צריך אותו, אז אתה נזכר בו. הקדוש ברוך הוא, וואלה, קשה לי, השם תעזור לי. איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? פתאום עכשיו אתה נזכר? מה? מזדהים השאלה? מה? מזדהים קצת. זה כבר טוב. אם מזדהים זה... אז בכל זאת, מה אתם אומרים? מה? רמב"ן? או... לא פרייר, כמו שאומרים אצלנו. כאילו, מה... מה אומר?
אפשר להסתכל על זה גם בכיוון חיובי, כאילו, שגם בזמנים הקשים אתה פונה אליו, למרות שאתה לא רואה אותו, כאילו אתה בצרה,
אתה בצרה, יפה.
כבר הסתר כאילו ממנו, גם אתה פונה אליו, קל וחומר בזמנים שכתוב לך.
זה גם לא הסתכלות שכשיש לי צרה, אבל איך הוא יכול
להושיר אותו. כלומר, מי הכתובת שלי בעת צרה? למי אני פונה? זה בעצם סימן. כלומר, כשאני פונה לקדוש ברוך הוא בעת צרה, יגיד כנראה הרמב"ן שזה סימן שאני בעצם מחובר אליו כל הזמן. והוא הכתובת בעיניי, ולהפך, הנה יש לי צרה ועכשיו הייתי יכול להגיד, אז עכשיו אולי אני מתקומם עליו, על ההנהגה שלו, לא, אני פונה אליו, אני יודע שהוא הכתובת, הוא המושיע, ובעצם זה סימן מבחינתי שכל הזמן אני מחובר אליו, אבל החיבור אליו כל הזמן הוא לא בא לידי ביטוי דווקא דרך תפילה, אלא הוא חיבור אחר. וכשקורה משהו, אז החיבור הזה מתלבש בעניינה של התפילה. מי אומר דברים דומים למה שאמרנו עכשיו? אם ראיתם במקור 8, יש סידור בית יעקב כדי להכיר אותו לרבי יעקב עמדין, והוא אומר דבר מאוד מעניין. מי שהספיק במקורות, מי שלא, נראה את זה רגע עכשיו, הוא אומר, בכל עת צרה ומצוקה אין לנו מלך אלא אתה. כן הוא המנהג לחבר המאמר הנ"ל ברדיפת הלשון, לקשור בכל עת אם אין לנו מלך אלא אתה. שומעים את ה... נכון, נשמעת קול חי כל שבת? אז בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה. זה בעצם מה שאומר הרמב"ן, שבכל עת צרה... אומר הרמב"ן, אומר רבי יעקב עמדין, לכאורה יש לתמוע, כי מה שבח לעבד הנכנע לרבו בעת דוחקו והוא צריך אליו. ואמר הנביא, ובעת רעתם יאמרו, קומה והושענו, ויפתח אמר, מדוע באתם אליי כשצר לכם? לכם באמת בימי חורפי, כשהוא היה צעיר, הוא רצה לשנות שם את הניקוד, ולהגיד למה שקדם, בכל יצרה וצוקה, ואחר כך נקודה, אין לנו מלך אלא אתה, זה משפט חדש. והייתי עושה הפסקה. אמנם שבאתי לכלל בינה, הוא אומר, זה כשהייתי צעיר, באמת לא הבנתי את זה, ואז פיסקתי אחרת את המשפט. כלומר, אתם מבינים מה הוא עשה? הוא היה שם נקודה. אין מלך אלא אתה. בכל עת צרה וצוקה, נקודה. כלומר, זה המשך של המשפט הקודם, ואז משפט חדש. אין לנו מלך אלא אתה. זה משפט חדש. רבא אומר, הגעתי לכלל בינה, אמרתי שאין צורך לשנות מנהג נועם הנגינה. שוודאי יש פה קילוס, גם על זה הדרך, כי אנו משתפכים שאפילו בית הצרה, אין לנו מלך אחר אלא אתה. לא כעובדי עבודה הזאת שכתוב בהם, והיה כי ירעה והתקצף וכילה במלכו. עוד יש לומר שהוא שבח כלפי מעלה, שאפילו בית שאנחנו בצרה ובהסתר, הוא מעמיד מלך קשה כאמן, מכל מקום אנחנו תחת שבט מלכותו. כי גם בעת חמה שפוחה להשם במלוכה, לא עזבנו, לא עזבנו ולא יצאנו ביד אדונים קשים לחלותנו. כלומר, אומר הרמב"ן, אומר הבית יעקב, מסביר את הנשמת כל חי, ואנחנו בעקבותיו מסבירים את הרמב"ן, שאפשר להבין, אפשר להבין שזה סימן מי הכתובת שלנו, גם בעת הצרה, אנחנו עם השם, מודים להשם וכו'. טוב, זה הבנו את ההבנה הבסיסית של הרמב"ן. אבל עוד לא הגענו להבנה היותר עמוקה, מה בין הרמב"ם לרמב"ן מבחינת התפיסה של התפילה. אז מי שמאוד עזר לנו בזה, אני אגיד את זה בעל פה, אולי אחר כך אם יהיה כמה דקה אני אקרא את זה בפנים. הרב קוק, במקום מעניין שלא היינו כל כך מחפשים אותו שם, תשובה לגמרי הלכתית, לא ניכנס אליה בכלל, כי תיקח את כל הזמן, בתוך תשובה הלכתית, כדרכו של הרב קוק, בצורה טבעית לחבר בין הצדדים הרעיוניים לצדדים המעשיים, בתוך תשובה הלכתית שנמצאת בשו"ת אורח משפט, אנחנו פחות מכירים את השו"תים של הרב קוק, כדי להכיר אותם, פתאום אומר שם הרמב"ן, אומר שם הרב קוק, הבחנה בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר ככה, לפי הרמב"ם, ותכף גם נשתמש בזה וקצת נוכיח את זה, נעמיק בזה, אבל קודם כל הגדרה פשוטה, לפי הרמב"ם במם, תפילה זה עבודת השם. שימו לב, זה עבודת השם, לעובדו בכל לבבכם. אגב, כבר אני אומר בסוגריים, עבודה, באיזה תדירות הולכים לעבודה? רצוי. יש כאלה עובדים מדי פעם, אבל דרכו של עולם, דוד המלך אומר ברכי נפשי, יצא אדם לעבודתו עדי ערב. כן? כבר אדם יוצא בבוקר, חוזר בערב, הולך לעבודה. עבודה. לעובדו בכל לבבכם. לפי הרמב״ם זה עבודה. עבודה זה משהו יומיומי. עבודה, עבודת השם, כן, כמובן, עבודת השם לא תלויה בשום דבר. היא לא תלויה, קרה משהו, לא קרה משהו, יש פה צרה, אין פה צרה, מציאות כזאת, מציאות אחרת, אין לזה בכלל קשר. עבודת השם זה העמידה של האדם מול הקדוש ברוך הוא, וזה משהו יומיומי, שהוא לא קשור לשום דבר. ככה רואה הרמב״ם את התפילה. עכשיו, לא, בואו נעשה את זה תכף, את התירוץ של הרמב״ם, שאת הרמב״ם, נשאיר את רגע כדי שלא נסתה מהמהלך הזה של הבנת העומק של ההבדל בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. ככה רואה את זה הרמב״ם. ולכן זה כל יום. אומר הרמב״ן, לא. התפילה היא באמת יותר מצד הצורך שלנו, נגיד את זה יותר מזה, הרצון של השם שאנחנו נתאמץ ונתפלל על הצרכים שחסרים לנו. אני חוזר על לא רוצה להגיד, למרות שהרב קוק נראה לי מתבטא בביטוי של תועלת, הפקת תכלית, הפקת תכלית, ככה הוא קורא לזה, כך קורא לזה הרב קוק, תכף אני אקרא אולי את המשפט בפנים, אבל תשימו אותי, תרכזו רגע טוב פה, כי זו נקודה מאוד עמוקה. הרמב"ן אומר, אני יודעתי, הוא אומר ככה, ביום יום, הרי מה שאלנו? שאלנו מה, אתה נזכר בקדוש ברוך הוא פתאום שיש צרה? עכשיו תגידו אתם, מה זה אומר שאין צרה? מה זה אומר על המצב הרוחני של עם ישראל? מצב טוב. למה אין צרות? כי אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו שומרים את כל המצוות, כמו שצריך, קלה כבחמורה, אנחנו אנשים טובים, אנחנו לא כמו אנשים בבית שני, שהם שמרו את כל המצוות, הם אפילו למדו תורה, אבל מבחינת מה הם היו מקולקלים, את המידות שלהם. לא היו ישרים, כמו שהנציב אומר בהקדמה לבראשית, לא היו ישרים, בזה, אז זה גם לא טוב. אנחנו ישרים במידות שלנו, עובדים על המידות, סדר, מוסר, אנחנו כל יום עובדים, זמן משמעותי עם עצמנו על המידות שלנו. אנחנו קיימים את כל המצוות, קלה כבחמורה. אנחנו לומדים תורה בעמקה גדולה. רק דבר אחד, לא יודע מה היו עושים בסדר יום של הרמב״ן, נגיד בישיבות, מתי היו מתחילים את היום? היו מתחילים בשבע ורבע או שהיו מתחילים בתשע? כאילו, אולי כדאי להיות במפלגה של הרמב״ן, כי אז אין תפילות, פשוט... בתשע מתחילים את היום. אנחנו מתחילים להתחיל, אנחנו צריכים להתחיל בשבע ורבע. ואז מה? ואז מה זה סימן? זה סימן למה? זה סימן שבעצם אנחנו, קדוש ברוך הוא לגמרי נוכח בחיים שלנו. אנחנו עובדים אותו, אנחנו מקיימים את מצוותיו, לומדים את תורתו, הולכים בדרכיו, מבחינת המידות שלנו, הכל טוב. שמה צריך להתפלל? כן? עכשיו אני במפלגה של הרמב״ן, כן? אז מה צריך להתפלל? כביכול, כן? אתה מחובר. אתה מחובר כבר, דרך כל הדברים האלה, אתה לגמרי מחובר. אז אין צורך עכשיו לבקש גם אין מה לבקש, כי ברוך השם, אתה יכול לבקש שהשפע הזה ימשיך. אבל השפע הזה ממשיך, למה הוא ממשיך? כי אנחנו בסדר. כי התורה אומרת, אם תשמעו את כל מצוותיי, אז הכל יהיה בסדר, אתן לכם גשם בזמן, פרנסה, בריאות, שפע, הכל. אתם ממשיכים לעבוד את השם, הכל טוב, הכל בסדר, לא, לא, לא צריך לעשות משהו מיוחד. יש צרה, אז הצרה היא סימן למה? סימן שיש איזה משהו צריך לתקן. אני צריך להוסיף לדף מקורות את זה, את הפסקה של הרב קוק בהקדמה לעולת ראייה, הרב קוק כותב על מה שהגמרא אומרת, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם, חדף גם את סבך וקווה אל השם, מסביר שמה, אומר, שמה הרב קוק, מה הרעיון של התפילה החוזרת הזאת, אומר הרב קוק, קדוש ברוך הוא מכוון את החיסרון שלך למה שאתה צריך לתקן. זו עבודה מאוד מעניינת לעשות כל אחד עם עצמו. תחשוב על הדברים שחסרים לך בעולם, בחיים, לך, למשפחתך, לאנשים הקרובים אליך, ותנסה להבין מה זה אומר על מה שאתה צריך לתקן. זה לא עבודה פשוטה, אבל זה עבודה, ככה אומר הרב קוק, זה מה שצריך לעשות. ולכן, כל תפילה שאתה מתפלל פעם נוספת, אתה מקדם את התיקון הפנימי שלך עד שיהיה בינגו. מתי יהיה הבינגו? כנראה. בעיקרון, ברגע שאתה תיקנת את מה שאתה צריך לתקן, קדוש ברוך הוא ייתן לך גם את מבוקשך. כמובן שאנחנו לא יודעים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא נכנסים לזה. אבל בעיקרון, מה זה אומר? זה אומר שהחסרונות שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם בכלל ולאדם הפרטי, הן מותאמות עם התיקונים שהוא צריך לעשות. לכן, זה שיש מצווה להתפלל בעת הצרה, ואפרופו בזמני התעניות שהרמב״ם אומר, כן, שכל הסיפור של של התעניות זה להתפלל ולהתעורר. זה הסיפור של התענית, זה תמיד כואב לי. כל תענית מחדש, אני צערי התחלתי קצת להתרגל. אבל אני אומר, במקום שהתענית תהיה היום שבית מדרש יהיה הכי מפוצץ, כאילו זה היום הכי דעוך כזה ומסכון במשך השנה. למה? כי כמה דקות לא נתנו לנו לאכול, כבר אנחנו מתפרקים. למה אני אומר את זה לכם, הצדיקים, שאתם פה. אבל באמת זה לפעמים ממש מטריף את דעתי. אני אומר, מה? כל התענית היא בשביל להתעורר ולהתחזק ולשאול את עצמנו מה קורה ואיך מתקנים ואיך עושים. זה הסיפור. אז אנחנו הולכים לישון. מה להעביר? שיגיע שלוש, יגיע מנחה ועוד שעתיים יהיה סעודה מפסקת זה ואז יגמר. לא הגיוני, בעליל, באמת. אולי צריך לדבר על זה יום קודם, עכשיו אני צריך להזכירו לי שנים הבאות. לדבר על זה יום לפני התענית, בין את השיעור הזה, יצא ביום שלישי, אם אני אעשה, אבל באמת זה הזוי, כי כל הסיפור של התעניות, זה ההתעוררות הזאת. לכן אומר הרמב"ן, באמת ככה, לא צריך. וכשיש צרה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אני מאותת לכם שמשהו צריך תיקון. חלק מהסיפור של התיקון, הוא בא לידי ביטוי דרך התפילה. זה לא נגמר בתפילה, בסוף אם רק נתפלל ולא נעשה שום דבר, אז כנראה שגם לא נענה. מתי אנחנו נענים? כשאנחנו מתעוררים, מתעוררים באמת, מבפנים, עושים את התיקונים שצריך, גם מביאים את זה לידי ביטוי בהתעוררות שלנו, במאמץ שלנו, של הפקת התכלית שאנחנו כרגע כואב לנו, כי מישהו לצערנו, לידינו חולה או צריך משהו אחר, ואז אנחנו מתעוררים לתיקון גדול מבפנים, ומבקשים גם שהשרה, הצרה הזאת תוסר מאיתנו, וזה רצון השם. זה לא ש... שאלנו בהתחלה מה לפי הרמב"ן, מה צריך את הקדוש ברוך הוא, כשיש צרה פתאום צריך אותו. זה רצונו, לעבר, זה רצונו שלאותת לנו ולעורר אותנו, ושאנחנו נבקש על הדברים, ואם אנחנו נבקש באמת, ונתעורר באמת, ונתקן באמת, אז הוא באמת יסיר מאיתנו את הדברים, ואז שוב נחזור למצב שלא צריך תפילה, כי לא צריך תיקון, כי החיים בסדר. כן. לא, אז טוב, אז טוב, טוב שאתה שואל, כי פה זה נוגע לכל מה שכתוב גם במקובלים, שהתפילה זה הסדר להורדת שפע לעולם. כלומר, התפילה, במידה רבה, הרמב"ן יותר, הוא מצד אחד אומר שהתפילה היא בעת צרה, ומצד שני, מבחינת המקובלים, יש הרבה אמירות על זה שהתפילה היא סדר הורדת השפע מהעליונים לתחתונים. כלומר, זה צריך לעבור דרך התפילה. התפילה יודעת לגוע במקומות הנכונים, בספירות הנכונות. כלומר, התפילה היא פה, אולי אתה צודק שאני קצת כאילו כבר תיארתי את זה כאילו, טוב, תעשו את התיקון וחוץ מזה גם, תעשו גם איזו תפילה קטנה כדי ש... לא, אז אתה צודק, אני טוב שאתה מאיר את זה. התפילה היא משמעותית מאוד, התפילה היא חלק גדול מהדרך איך השפע, איך הצרה הזאת תוסר, ואיך התיקון ואיך השפע הטוב יגיע. אני רק אומר שאם תהיה תפילה לבד בלי שום עבודה מקדימה, אז זה, לא, זה לבד אולי לא יעזור, אבל התפילה מקירות הלב היא כבר סימן שיש פה עבודה. יש פה עבודה של תיקון, אם אני מתפלל בקירות הלב, זאת אומרת שאני רואה בקדוש ברוך הוא כתובת, כנראה עד היום אני אולי קצת... בשוטף השגרתי הזה שהכל היה בסדר, אולי כבר קצת התחלתי פחות להרגיש שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שמחיה בכל יום מעשה בראשית. ואז התפילה יש לה כוח גדול, וקדוש ברוך הוא רוצה אותנו מתפללים לפניו, מתאמצים לפניו בתפילה, ומורידים את השפע הזה דרך ההתעוררות שלנו, ודווקא בתפילה. וטוב שהערת כדי לעשות את האיזון הנכון בין הדברים. אז אני חוזר, בדיוק רציתי להגיד קודם, שאני חוזר עכשיו למה שאמרתי קודם, בטח בתקופת הרמב"ן זה לא הייתה שאלה, אבל זה לא משהו היסטורי, הרמב"ן פה לא אומר משהו היסטורי, אומר משהו רחב. בסוף, בפועל, באמת להגיע, תחשבו על זה, להגיע למצב שבו אין צרות בכלל, זה באמת מצב כאילו של תיקון, זה באמת... המהר"ל אומר שבזמן דוד ושלמה היה מספר שנים מועטות, אני לא זוכר אם הוא נוקט במספר 5 שנים, נדמה לי, או שהוא אומר שנים מועטות, שממש היה יהודה וישראל יושבים ככל ישר אספת הים, והכל באמת משהו מדהים, גם מבחינה גשמית יש שפע עצום, גם מבחינה רוחנית, כל העולם באים לשלמה ללמוד, משהו, כמה שנים, ובעזרת השם עם אותו משיח, זאת אומרת, כנראה, כמו שאומר, רמב"ן גם יודע שסדר טבעו של עולם הוא שממילא תמיד יש, אבל בכל זאת זה משהו אחר. זה גישה אחרת. גם אם בסוף בפועל, גם לפי הרמב"ן, יש מצווה להתפלל כל יום, כי לצערנו יש צרות כל יום, וגם כשברוך השם יצאנו מהשואה, וגם כשאנחנו במדינה, אז עדיין יש פה אויבים, ויש פה פיגועים, ויש פה בעיות של אנשים שיש להם פרנסה, ויש מחלות לא עלינו, ו... לא חסר שלא נדע שם ישמור, ככה שבפועל זה כל יום, אבל זה נקודת מוצא אחרת. והרמב"ן, אתה צריך לגשת לתפילה מהמקום הזה, כן, אתה צריך לגשת לתפילה מהמקום הזה, שנכון, חזל בסוף שהם תקנו תפילה, אז הם תקנו אותה בצורה כזאת שיש שבח, ויש בקשות, ויש פרידה, וזה גם לפי הרמב"ן, כמובן אף אחד לא חולק על זה שזה המבנה של התפילה, כי כי כולם מסכימים שיש מקום לשבח לפני שמבקשים, צריך קודם כל לפנות, לשבח, להלל, מי הוא השם, מה אבל בכל זאת, מבחינת הדגשים, אז הרמב"ן יגיד, כן, הנקודה של התפילות האמצעיות, הבקשות האמצעיות של הבקשה, הם משהו משמעותי פה, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך, הוא רוצה אותך מתפלל לפניו, הוא רוצה שתבקש ממנו על החסרונות, והוא יש בכוחו להסיר את החסרונות האלה. הוא רק רוצה שאנחנו נעשה את זה על ידי התאמצות שלנו, ולא שהוא יעשה את זה מעצמו, הוא יכול לתקן את כל העולם בשנייה, אבל הוא רוצה שהתיקון הזה יבוא על ידינו. איך אנחנו? תפילה, זה תמיד הכוח. אתם מכירים את זה שיש לך מצב כזה בחיים, שאתה עומד מול איזה חיסרון שאין לך מה לעשות איתו. לפעמים יש איזו השתדלות, יש לך חולה, אתה אומר, אני אעשה בדיקות, אני אלך לרופאים, יש פרנסה, אתה אומר, אני אשתמץ יותר, אני אעבוד יותר, אתה עומד מול דברים זהו, אין לך מה לעשות, ואז אתה אומר, מה זה אין לי מה לעשות? תפילה זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, זה לא הדבר האחרון. זה לא הדבר האחרון שאני עושה אחרי כל ההשתדלויות. אני קודם כל מתפלל. דבר ראשון שאני עושה, אני מתפלל, כי זה הדבר עם הכוח הכי גדול. אלא מה? אמרו לנו שלא לסמוך רק על זה, אלא גם לעשות דברים מעשיים, בסדר. אבל לכן תפילה היא באמת מבחינת ה... אני גם את זה לפעמים לא מבין, כאילו, אני יודע כל הקושי לקום לתפילה, קשה בבוקר, קשה זה, אבל לפעמים חושב על, כאילו, על האדם, מבחינת ה... אילו, הרמב"ן היה פה, הרמב"ן היה אומר לו, תגיד, איך אתה לא קופץ כל בוקר להתפלל? לא מדבר עכשיו בשביל איזה השגות. מה, אתה לא רואה את כל הצרכים שיש מסביב? מה, בגלל שבמקרה לך אתה בריא, שלם, גם ברוך השם למשפחה שלך יש פרנסה, הכל טוב, בעולם אתה לא צריך כלום. מה, אתה לא רואה ימינה שמאלה, מה קורה? אתה לא רואה כמה חסרונות, אתה לא רואה, עם ישראל, אתה לא רואה את הפיגועים, אתה לא שומע על שער השכם כל יומיים שמישהו נתקר שם, אתה לא יודע מה חיזבאללה מכינים לנו, אתה לא מרגיש את הצורך לקום כל בוקר ולהתפלל להשם ש... לא, זה באמת, זה דבר כל כך... או כך פשוט, אבל עוד פעם, למי אני אומר את זה? למי שקם קודם לתפילה, בוא, בעזרת השם, לחבר את זה לכולם, אבל זה הרמב"ן. בא הרמב"ם ואומר, התפילה היא עבודה. ועבודה זה ממקום אחר לגמרי. יש חיבור, צריך להיות לך חיבור. ולפי הרמב"ם, הוא לא סתם, הרמב"ן הרי שאל, אולי זה פעם בחיים, אולי זה פעם בחודש, ככה שאל, אתם זוכרים את הרמב"ן, אחד המשפטים שלו, הוא כאילו אמר, רגע, מאיפה לקחת את זה בעצם, שזה פעם, שזה כל יום? ואם זה כל יום, אז הוא שאל, הרי רואים שתפילה היא די רבנן. אז קודם כל נחזור עכשיו למה שאליהו קודם כל תירץ. אז כמובן התירוץ לרמב"ם הוא פשוט. אני מתפלא, מה זה מתפלא? מתפלא, הרמב"ן הוא שואל, אבל תירוץ לרמב"ן הוא פשוט. שהרמב"ם אומר, שבעל קרי לא מתפלל. מה הוא מתכוון שבעל קרי? איך הרמב״ם יסביר את הגמרא הזאת שבעל קרי לא מתפלל? מה? תפילה מסודרת, כמו שאמר אליהו. בעל קרי לא מתפלל, לא שלוש תפילות, ולא את כל התפילה וכל זה. יגיד הרמב״ם, דבר פשוט, יגיד הרמב״ם, בעל קרי, הכוונה היא שהוא לא מתפלל את כל מה שקשור לתפילה שהיא דרבנן. הוא יגיד את המינימום שהוא מהתורה, שהרמב״ם מגדיר אותו, מה מהתורה? תגיד שבח, תגיד איזו בקשה, תגיד זה. אתה לא יכול להתפלל את כל סדר התפילות, כל סדר הברכות שחזל תקנו, כיוון שאדם נמצא בתומה, הוא לא יכול לעשות את כל המהלך הזה. מה? מה, שבעל קרי? לא, בעל קרי היום, כן, בעל קרי היום אנחנו, כמובן שראוי לטפול והכל, אבל אין בעיה, אפשר להתפלל, לא, בסדר, זה סוגיה בברכות דף כף ב', ביטלו את התפילה, החזירו את התפילה, ביטלו אותה עוד פעם, בסדר, זה לא קשור לעניין, הוא מדבר פה על דין, על הדין מלכתחילה. לא, בסדר, אז לא, בפועל, לא צריך, הכל בסדר. אתה יכול ללמוד תורה, יכול להתפלל, גם אם לא יצא לך לטבול. לא, בסדר, לא, זה... לא, זה... לא, אבל אז בזמנם זה הקפידו מאוד שהתורה... תשמע, יש עניין שהתורה תהיה בתארה, לא שאין עניין. אז בסדר, אז יש פה תהליך. אז אני אומר, לא, אז לא נכנס לזה. זה נושא בפני עצמו מעניין, גם אם יש פסקה יפה של הרב קוק, שהוא מסביר את התהליך של ביטלו את התפילה, החזירו את התפילה, הוא מסביר את זה לפי ההיסטוריה, כאילו, זה מאוד מעניין. אבל בואו נחזור לעניין. אז קודם כל, הרמב״ם, לתרץ מהרמב״ן את הקושייה הזאת, זה פשוט. הוא לא מתכוון שאין תפילה בכלל. תפילה מהתורה תמיד תהיה, לא ביטלו אותה אף פעם. כל מה שהגמרא אמרה, תפילה דרבנן, בעל קרי לא מתפלל, הכוונה היא את הנוסח המסודר, את כל הסיפור, זה פשוט. עכשיו, העיר הרמב״ן, מי אמר לך שתפילה היא כל יום, אולי פעם, אולי זה. ופה אני חוזר למה שאמרתי כשהתחלתי את השיעור, אמרתי, שימו לב שהרמב״ם בספר המצוות, הוא מגדיר את זה לעובדו. איש שציוונו לעובדו, לא להתפלל, אלא לעבוד. בספר, ביד החזקה הוא מתחיל מצוות עשה להתפלל בכל יום. בספר המצוות הוא אומר, איש שציוונו לעובדו יתעלה. פה נעוד שורש העניין. לעובדו, וזו ההגדרה של הרב קוק, אולי עכשיו אני אקרא, תראו את הרב קוק במקור 11. הוא אומר ככה, נראה לנו דעתי, דמצינו שני עניינים בתפילה. דעת הרמב״ם ספר המצוות ומצווה עשה להתפלל בכל יום. ומה הייתה מדרשת חז"ל? ודעת הרמב״ן בהשגות שלהתפלל בעת צרה, ולא בכל יום. ויש לעניות דעתי, אלו דברי אלוקים חיים, ויש מאיתנו חובה להתפלל. וזה החיוב, אין תכליתו להשיג דבר, כי אם להיות דבקים בשם יתברך ולזכור אותו. כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, בטעם התפילה. למרות שהשיג עליו בעל עבודת הקודש על פי הקבלה, מכל מקום, מה שהזכרנו קודם, לפי הקבלה, יש, התפילה פועלת משהו אחר, מכל מקום יש לומר שיסוד הכללי הוא זיכרון האל ברוך הוא כדברי הרמב״ם. וכל התיקונים הפרטיים הם תולדות מזיכרונו ברוך הוא, שהוא כולל כל הטוב. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, שימו לב, כל מה שאתה מבקש מהשם את הבקשות, זה מה? זה לא הדבר העיקרי, זה תוצאה של זה שזיכרונו ברוך הוא. כלומר, אתה צריך להיות מחובר להשם כל יום. ולא רק להיות מחובר דרך תורה ודרך מצוות. להיות מחובר ממש. איך זה להיות מחובר ממש? אין כמו תפילה, כן? שאדם עומד ממש לפני הקדוש ברוך הוא ומדבר איתו. יכול לשפוח, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפנות אליו. זכות עצומה וחובה עצומה. שבגללה הסדר יום, כמו שאמרנו, מתחיל לא בתשע, אלא בשבע ורבע, שאתה מתחיל קודם כל עם לזכור את השם. כל מה שאתה מבקש אחר כך בברכות האמצעיות, לפי הרמב״ם, זה תוצאה של זיכרונו ברוך הוא. אתה זוכר את השם, הוא איתך כל הזמן, ואתה משבח אותו, ואתה מודה לו כל הזמן על כל מה שזה, ואתה מכיר בגדולתו, ובזה שהוא בכלל הוא שורש העולם, והוא מקור החיים, והוא... ואת השמחה שיש לך להיות חלק ממה שהוא ברא פה בעולם הזה. מתוך כך, כיוון שהוא מקור הטוב והוא מקור השפע, אז אתה גם מבקש ממנו דברים. והוא נותן לך את האפשרות לבקש ממנו דברים, והוא עונה לך על הדברים האלה. אבל הכל זה תוצאה של העבודה, של הקשר. הקשר הוא ודאי יומיומי. כלומר, אם הנקודה היא זיכרון השם יתברך, אז ברור מה הרמב״ן? אולי זה פעם בחיים? מה זאת אומרת? כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו הולכים לעבוד, הולכים לעבוד כל יום. כשהולכים לעבוד את השם, כלומר, כשהתפילה היא תוצאה של עבודת השם, היא לא תוצאה של איזה אירוע מסוים מהמציאות, של איזה צרה, של איזה צורך, אלא היא תוצאה של זיכרונו ברוך הוא. זיכרונו ברוך הוא איתנו כל הזמן. היי, תגידו, רגע, אז אולי יתפלל כל שעה, אז זה לא שאלה. למה? שאלה אולי, אבל יש לזה תשובה פשוטה, שיש מסגרת בסיסית של זמן. אנחנו יודעים, יש יום, שבוע, חודש. זה מסגרות של זמן שהן גם בטבע. יש יום, יש לילה, 24 שעות, מעת לעת, זה נקודת זמן הכי בסיסית שיש. שעה זה כבר באמת פרטי, זה כבר בתוך היום יש שעות. אתה יכול גם להגיד פלל כל דקה, אז לא תצא מזה. אז הרמב״ם מבין בצורה פשוטה שיום זאת המסגרת הבסיסית הראשונית של משהו שאומרים שהוא תמידי. כלומר, משהו שהוא תמידי הוא כל יום. זה נקרא התמדה. שמשהו שעושים אותו כל יום, לא פעם ב. מה שעושים אותו פעם בשבוע, פעם בחודש, אתה לא יכול להגיד על זה תמידים. הנה, יש תמידים בבית המקדש. אז יש תמיד, אז יש בבוקר בין הארבעים, דיברנו על זה פעם באיזה שיעור כללי, גם זה מחוק בין הרמב״ם לרמב״ן, אם זה אחד או שניים, גם קריאת שמע, בוקר וערב, זה מצווה אחת או שתיים. אז זה כבר שאלה בתוך היום, האם יום ולילה לחלק את זה לשניים, או שזה יחידה אחת. אז נושא מעניין בפני עצמו. אבל לענייננו פה, מבחינת תפילה, באמת ערבית בהתחלה לא הייתה, אחר כך גם הוסיפו תפילת ערבית, כאילו לתת גם לערב את המקום שלו, כלומר בכל זאת היום מתחלף מיום ללילה, צריך גם לערב לתת את המקום שלו, אבל זו יחידת הזמן של, שממילא אין מצב שיעבור יום שאתה לא זוכר את השם, בצורה מינימלית, מהתורה בסיסית. ככה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, מביא הרב קוק, שלפי הרמב"ן שורש חיוב התפילה זה שבעת צרה, במקור 11, שתי שורות מהסוף, תכליתה היא הסרת הצרה, וזה רצון הבורא יתברך שנשתדל בהסרת הצרה שלא תבוא, על ידי תפילה מלפניו. מה שאמרנו, לפי הרמב"ן, רצונו יתברך, שאנחנו נשתדל בהסרת הצרה, וזה עצמו העבודה, עבודת התיקון שלנו. וממילא היא, באופן תיאורטי, רק בזמן שיש צרות. כמו שאמרנו, צרות הם כל הזמן. ראיתי, לפני כמה שנים טובות כבר, יש ספר שנקרא בית אלוקים למבית. יש לו שער תפילה, שער תשובה, יש לו כמה שערים שם מאוד, מאוד מעניין. ראיתי שהרב עומר מביא ממנו מדי פעם בדף היומי, בקבוצה של הדף היומי, מביא ממנו כמה פעמים. אז ראיתי פה פעם, לא נקרא את זה בפנים, מי שרוצה יראה את זה בפנים, מקור 12, שהוא כותב, הוא מסביר על פי זה את המחוקת בגמרא, האם בזמן התפילה אדם צריך שעיניו יהיו למעלה או למטה. יש מחוקת בגמרא ביבמות, האם אדם בזמן התפילה צריך שעיניו יהיו נשואות למעלה או יהיו נשואות למטה. מה זה המחוקת הזאת? ממה היא מתחילה? כאילו, מה אתה רוצה? כאילו, איפה העיניים? אז הוא אומר, הוא תולה את זה בזה, כמובן לא שהוא מביא את כל מה שאמרנו פה, את כל המערכת הזאת, אבל הוא אומר ככה, מי שאומר שהעיניים למעלה, מה אתם אומרים, זה הרמב"ן או הרמב"ן? הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אתה זוכר את השם, לא מצד הצרכים שלך פה למטה, אלא אתה כל הזמן זוכר את השם, לכן העיניים שלך למעלה. ואם העיניים למטה, זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות, אתה מסתכל על הצרכים, אתה מסתכל על הצרות, על מה חסר, מה צריך, ואז אתה כמובן בסוף פונה למעלה. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מה לעשות בפועל, לא יודע, כל אחד יחשוב מה הוא עושה, אבל להסביר את המחוקת הזאת. אמרתי בתחילת השיעור, נזכרתי לבד, לא יודע מי זוכר, לפני, לא יודע מי זוכר מתי זה היה, לפני שנתיים אולי, היה פה הרב ישי ויצמן, תקופות שהוא היה פה, מלמד פה ירושלמי, הוא נתן פה פעם שיעור, שאם היה לי זמן, אז הייתי מביא את החלקים מהשיעור, אני אגיד לכם את שורה התחתונה, הוא הביא, וזה ברור, ממש בצורה מאוד ברורה, שהמחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן, זה מחלוקת של הבבלי והירושלמי, כאשר הירושלמי, הוא כמו הרמב״ם, כי הירושלמי מתחיל את פרק ויהי בברכות, פרק תפילת השחר, הוא מתחיל אותו עם הדרשה ולעובדו בכל לבבכם. ולעובדו בכל לבבכם, בבבלי זה מופיע בדרך אגב, בתענית, בדף ב', בסוגיה אחרת, שם זה מופיע. לא במקור, איפה המקור? חורה תביא את זה על זה. באמת בירושלמי זה מופיע שם, לעובדו בכל לבבכם, עבודה. הביטוי רחמי לא מופיע בירושלמי. בבבלי, מי שזוכר את פרק רביעי וברכות, אולי בכיתה ח' כבר למדתם את זה, תפיית השחר, הרבה פעמים לומדים את זה ככה, בכל מיני מקומות כאלה התחלתיים, וזה גמרות כאלה נחמדות של תפילה וכל זה, אז הגמרה בבבלי אומרת כמה פעמים חוזרת על ההגדרה של התפילה, שהיא רחמי. אתן לכם דוגמה אחרונה, נסיים, למרות שאין ארוחת צהריים, ובכל זאת נסיים בזמן, אחת המשמעויות של רחמי, אם התפילה היא רחמי, זאת אומרת, התפילה היא רחמים, התפילה היא בקשות. אחת המשמעויות של זה, זה היכולת להשלים תפילה גם בתפילה של האחריה. כי אם תפילה היא רחמי, אז עד כדי כך שאפשר אפילו להשלים את מנחה, אפשר להשלים בערבית, למרות ש... יום חדש. לכאורה, מבחינת עבודת השם של היום, היום נגמר, היום הבא הוא יום חדש, מה תשלים את היום הקודם? אתה לא יכול להשלים את היום הקודם. עבר יומו, בטל קורבנו, נגמר. איך אתה יכול להשלים? אבל לפי איזה צד אתה כן יכול להשלים? לפי הצד שתפילה היא רחמי. אם היא רחמי, היא לא קשורה ליום. היא קשורה לצרכים, היא קשורה לרחמים, היא קשורה... אז... ואז אתה מגלה דבר מדהים. שאני עד שהוא הביא את השיעור הזה לפושטי וכלימתי, לא שמתי לב אליו, שבירושלמי אין תפילת השלומי. בירושלמי אין תפילת השלומי. אין. כל הסיפור של תפילת השלומים לא מופיע. לא, לפי זה ברור. כי אם אתה כאילו סובר כמו הצד הזה, כמו הבחינה הזאת, אז לכאורה באמת זה עבודה יומיומית, זיכרון האל ברוך הוא, לעובדו בכל לבבכם, עבר יומו, בטל הזה, מחר יש תפילה חדשה, לא קשור למה שהיה. אין מה להשלים פה, זה לא... אבל אם זה רחמה, זה משהו כבר יותר רחב, הוא כאילו, הוא כבר מדלג על, על הזמנים האלה, כן אותו יום, לא אותו יום, בוא, אתה צריך לבקש רחמים, אתה יכול להשלים, גם בתפילה שאחריה, אתה יכול להשלים את התפילה הקודמת, אז שם בשיעור הוא הביא עוד כמה ראיות והוכחות מעניינות, אני רק ככה מראה מקום, מי שרוצה להעים בזה יותר, אז יכול, אפשר להביא לו את המקורות שעוסקו בדבר הזה, בעזרת השם, שנזכה, פעלו תפילותינו, לא יהיה צרות, עדיין אמשיך להתפלל, אבל בלי צורך. תשאר.